Zresztą כל אחד מהחומשים יש בפרשה המסיימת או בפסוקים המסיימים גם משהו שיש בו איזשהו סיכום של מה שקרה בספר. דרך כלל הדברים רמוזים או מופיעים בפסוק שבא לתאר תכלית אחת מיוחדת. הפרשה שלפנינו המסיימת את ספר במדבר ישנה תופעה שאין באף ספר אחר, והיא שחזור של כל המסעות שנשאו בני ישראל ויסעו ויחנו ויסעו ויחנו, אבל יתר דיוק הרבה יותר מכך, לא שחזור של המסעות המופיעים, אלא פירוט של כל המסעות, גם אלו שאינם מופיעים בספר. אם בספר עצמו מופיעים שני מסעות צמודים זה לזה מפני שאין משהו לספר על מה שהתרחש בדרך, הרי שבפרשת מסעי, בפרשה שלנו, יבואו גם כל המסעות שקרו בדרך. הדוגמה הקלאסית לכך היא זו שרש"י מביא בתחילת הפרשה, כאשר התורה מספרת בסוף פרשת בהעלותך שהעם חונה בחצירות, שם יש את הסיפור של מרים. מרים מדברת במשה ונאספים, ומשם עוברים ישר לקדש בחטא המרגלים. בפרשת מסעי מופיעים כמה מסעות שהיו באמצע. כלומר, לא רק שחזור של המסעות שהיו בספר יש בפרשה שלנו, אלא תוספת פירוט של כל מה שתוך כדי הסיפור בתורה לא ראתה התורה לנכון לספר. כל ההקדמה הזאת רק מעצימה את השאלה שאין כמעט פרשן שלא נגע בה, למשמה או לאיזה צורך בכלל בא כל פירוט המסעות האלו, חלקו שוב וחלקו בפעם הראשונה, מפני שכנראה הסתדרנו יפה מאוד גם בלעדיו. מה הצורך בפירוט המסעות הזה? כדי לענות על השאלה הזאת כדאי לראות את שני הפסוקים הראשונים בפרשה ולתת את הדעת לשאלה נוספת שאני אעלה אותה לפני שנראה את הפסוקים. כאשר אנחנו מגיעים לשאלה כזאת, אנחנו בדרך כלל צריכים לשאול את עצמנו על דעת מה או על דעת מי כתב משה את הדבר הזה. כלומר, האם משה על דעת עצמו כותב את כל פירוט המסעות והקדוש ברוך הוא מסכים על ידו והדבר נכנס לתורה, או שמשה כותב את הדברים מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לכתוב את פירוט המסעות? אם הקדוש ברוך הוא ציווה לכתוב את פירוט המסעות, אנחנו צריכים להבין, אולי יש כאן איזשהו הסבר לרעיון הזה, לסוד הזה, ליסוד הזה שהשם ציווה. אם משה ציווה לכתוב, אנחנו צריכים להבין את זה מהצד הזה של מה שהניע את משה לכתוב את פירוט המסעות. בואו ונראה שבשני הפסוקים האלו ניתן בעצם להבין בשתי צורות. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. נעזוב עכשיו את הסדר של מוצאיהם למסעיהם שמתהפך בפסוק, זה דבר בפני עצמו. הפירוש הפשוט הוא שמשה כותב גם את המקום שממנו יצאו וגם את המקום שאליו הגיעו. לפעמים עיקר הסיפור הוא במקום היעד ולפעמים במקום המוצא. אבל כמובן שלוש המילים המרכזיות שתופסות אותי בפסוק הן על פי השם. מה נעשה על פי השם? ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. מסביר הרמב"ן במקור שלוש, כי על פי השם דבק אם ויכתוב משה. כלומר, מה חייב את משה לכתוב? הקדוש ברוך הוא. ויכתוב משה את פירוט המסעות על פי השם. אבל בהערה קטנטנה מאיר אבן עזרא במקור שתיים בדרך אחרת לגמרי, עוד נחזור לרמב"ן שמתקיף אותו, על פי השם מאיר אבן עזרא מילה אחת, דבק אם למסעיהם. מאוד מעניין. כי אבן עזרא צריך לקרוא את הפסוק כך, ויכתוב משה מדעת עצמו את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. המסעות והחניות היו על פי השם, ויסעו ויחנו על פי השם. אבל כתיבת כל הפירוט הזה לא היא על פי השם. הרמב"ן הכיר את דברי אבן עזרא וממשיך מיד בדבריו שהוא חולק. כי על פי השם דבק על פי הרמב"ן אם ויכתוב משה, לא אם למסעיהם. לא כדברי רבי אברהם שאמר שהוא דבק אם למסעיהם. שכבר הודיענו זה, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. אם באמת כדבריך רבי אברהם בן עזרא, שעל פי השם בא רק להגיד שהמסעות היו על פי השם, איזה חידוש יש בזה? הרי כל הזמן התורה אומרת לנו שעל פי השם יישאו ועל פי השם יחנו. מה החידוש? אז מה כן התחדש בפסוק? שהווה יכתוב משה הוא על פי השם. עד כאן למחלוקת הזאת, שהיא נראית מחלוקת פרשנית בלבד, אבל היא מקפלת בתוכה הרבה יותר. הרמב"ן טוען על פי הדברים האלו, בהמשך אותו דיבור, אני אומר את הדברים על פה, שכשהתורה ביקשה לומר ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, היא ידעה שאנחנו נשאל את השאלה לשם מה פירוט כל המסעות האלה. ועל זה באה התורה ונתנה תשובה מתאימה מאוד לשיטת הרמב"ן. הכתיבה היא על פי השם. לא רק שהקדוש ברוך הוא אמר לכתוב, אלא זהו סוד שנעלם ממנו. ולקדוש ברוך הוא היה עניין שפירוט המסעות ייכתב. סוד. שייך לעתיד, אומרים חלק מפרשני הרמב"ן. וזאת הכוונה בעל פי השם. אם כן, לא רק שלא משה הוא הכותב, אלא התורה ביקשה לומר לנו במפגיע, יש כאן משהו עקרוני מאוד, בזה שהוחלט על ידי הקדוש ברוך הוא לכתוב את פירוט המסעות האלו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ב-42 מסעות במשך 40 שנות המדבר. רוב הפרשנים מקבלים את דרכו של הרמב"ן בחלק הראשון, שבאמת העל פי השם הוא שמשה כותב על פי השם, לא שהמסעות היו על פי השם, כי זה כבר לא חידוש, זה ידוע, אלא שרוב הפרשנים מנסים בכל זאת לתת הסבר מה טעם פירוט המסעות, ולא מסתפקים, גם לא מציעים את הסברו של הרמב"ן, שעל פי השם פירושו סוד, אולי משהו ששייך לעתיד. אנחנו אין ענייננו בסודות, ובכל זאת ננסה להגיע בהמשכם של הדברים קצת להבנת דברי הרמב"ן האלו. אבל לפני כן בואו נראה את ההצעות האחרות שמופיעות בראשונים. נתחיל עם קורות 5 ו-6. רבי עובדיה ספורנו, נתחיל שלא לפי הסדר ההיסטורי, רבי עובדיה ספורנו טוען טענה מעניינת מאוד. הסתיים ספר במדבר, הרבה הרבה פעמים פגשנו את בני ישראל, 10 ניסיונות שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, ויש לנו הרבה פעמים תחושות ככה מאוד צורמות בסיום הספר. ואז באה התורה ומקדישה פרשה שלמה כדי לגלות לנו את שבחם של ישראל. אלה מסעי, רצה האל להתברך שיכתבו מסעי ישראל, להודיע זכותם בלכתם אחריו במדבר בארץ לא זרועה, באופן שהיו ראויים להיכנס לארץ. דרכו של עולם, דרכם של יהודים, שהם זוכרים את כל מה שקשה. אבל 42 מסעות היו, ו-40 שנה הלכו במדבר, ואחרי כל הקשיים ומתוך כל הקשיים, כל המסעות האלה שאולי אפילו לא נתנו עליהן את הדעת, לא הופיעו כל הספר, מפני ששם היה בסדר. אז אל תזכרו רק את מה שהיה קשה. פירוש יפה יפה, שעל פיו אלה מסעי בא כדי לתת טעם טוב. היו ראויים בסוף הדור הזה של באי הארץ שעסקנו בו בשיעורים האחרונים להיכנס לארץ. על פיו שבח העם מופיע פה. הוא אגב מזכיר את הפסוק שתמיד קשה לנו. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. הרבה פעמים אנחנו רוצים לשאול איזה לכתך אחריי במדבר. במדבר הזה ייתמו ושם ימותו ושם מרגלים וקורח, לכתך אחריי, כן. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו. פירוש שונה מהכיוון ההפוך מציע רש"י, בפירוש השני שלו בשם מדרש, במקור 6, ורבי תנחומא דרש בו דרשה אחרת. משל למלך שהיה בנו חולה, והוליכו למקום רחוק לרפותו. כיוון שהיו חוזרים, ועכשיו הוא כבר בריא, עכשיו כבר יש זמן לעצור בכל תחנה בדרך חזרה, וללמד את הילד שידע כמה אבא עשה למענו. אמר לו, כאן ישנו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך, וכו'. שלא תמשיך את ההיסטוריה בלי לדעת מה עבר עליך. אתה היית בהרדמה, אתה לא שמת לב. אבל כאן זה היה. רש"י וספורנו באים משני כיוונים, בשני פירושים יפים מאוד. שבחם של ישראל, הלכו אחריו במדבר בארץ לא זרועה, עם כל הקושי. ברוב המסעות הלכו אחריו, כך פשוט, שבחו של מקום, כאן ישנו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך. ופירוש שלישי, שכל הראשונים מביאים אותו, והרמב"ן עצמו מביא אותו ולא מסכים איתו, כי הוא טוען שעל פי השם זה משהו אחר, שאליו ננסה להגיע בהמשך, הוא פירושו של הרמב"ם. הרמב"ם רבי משה בן מימון, במורה נבוכים, הוא מעריך בפרק שלם בחלק השלישי במורה נבוכים, שאנחנו נקרא רק חלק קטן מהמובא פה, שהוא חלק מהפרק כולו. הוא מעריך בשאלה על אותם דברים שמופיעים בתורה ויש תחושה שאין בהם צורך. מתחילת ספר בראשית. כל מיני ייחוסים של משפחות שנראה לנו שאין בהם שום צורך. כל מיני פרטים משפחתיים שנראה לנו שאין בהם שום צורך, ואחות לא תן תמנה ותמנה איתה, כל מיני דברים מהסוג הזה. ואז הוא מביא דבר שעליו שאלו הרבה הרבה, הזכרת המסעות. הוא מציע כאן רעיון עצום שאנחנו נתמקד בו מעט מאוד כדי להגיע לעיקר הדברים. מזה כלומר מאותם הדברים שנראה כאילו אין בהם צורך, הזכרת המסעות. אני קורא בתחילת מקור 4 ומיד אדלג לחצי השני של המקום. פשט הדבר, הוא חוזר על השאלה שהגדרנו עד עכשיו, שהוא הזכרת מה שאין בו תועלת כלל. אין שום תועלת בזיכרונות האלו. ומחמת חשש זה שאפשר שיעלה על הלב, פה הרמב״ם מסביר אחרת לגמרי מהרמב״ן, אבל בדיוק כמו הרמב״ן. נכון, ויכתוב משה כתוב על פי השם. אבל למה אתה אמרת שהיה צריך להיות שיהיה כתוב על פי השם כדי שתדע שזה סוד? לא, זה גלוי מאוד, מיד אסביר לך. אלא כדי שלא נגיד שאין שום תועלת בהזכרות האלו, שלא נעיז לטעון שום טענה, אמר משה זה נכתב על פי השם, ומחמת חשש זה שאפשר שיעלה על הלב, שמה? שבמסע ההזכרות האלה אין תועלת כלל, אמר ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. הכתיבה, לא המסעות. ונקודת הצורך לכך גדולה מאוד. והוא, וכאן רק את ההקדמה הזאת, שכל הניסים אין אמיתתם ברורה אלא אצל מי שראה אותם. הדברים נכונים לשני הכיוונים, לטוב ולרע. בזמן שהעולם מכחיש את מה שקרה, שכל הניסים אין אמיתתם ברורה אלא אצל מי שראה אותם, אבל לעתיד יהיה זיכרונם סיפור או ספור, ואפשר יהיה להכחישם אצל השומע. וידוע שלא ייתכן ולא יצטייר שיהיה הפלא קיים ועומד למשך הדורות לכל בני האדם. זאת תופעה, אנשים נשחקים, שוחקים, זה הולך וכוהה, הולך ונשחק. אני מדלג עד אמצע העמודה השנייה, ושם באמצע מופיע המשפט הבא, וכך גם אומרו על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. מופיע שם הספרה 41. היה זה מספיק בתיאור. כתוב כבר בתורה, לפני כן, על פי השם יישאו, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, זה כתוב כבר בפרק ט', כשהכל מסודר. למה זה חוזר? הנה ההסבר של מה שנאמר מקודם הפעם בהרחבה וביסודיות. ונראה במחשבה הראשונה שכל מה שנאמר אחר כך בעניין זה אריכות שאין בצורך. לא רק פה, אלא גם שם. כלומר, אומרו והאריך הענן ויש אשר יהיה הענן וגומר או יומיים וכו'. מה זה חשוב בדיוק? איך היו כל הפרטים בדרך? הרי אמרת על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. כתוב שאת הכל עשה הקדוש ברוך הוא. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא מסביר לנו איך. כלומר, לא רק פירוט המסעות של פרשת מסעי מוקשה אצל הרמב״ם, אלא כל הערכה בדרך. כתוב שהכל הוא על פי השם, גם המסעות וגם הסיפור. אז הוא אומר כך: הנני מודיע חתם כל הפירוט הזה וטעמו של דבר כדי לחזק את העניין. כל כך מתאים לשיטת הרמב״ם, גם בדברים אחרים לגבי קורבנות ועוד דברים. לסלק מה שהיו האומות מדמים אז, ומה שהם מדמים עד היום. בפעמים יש התקפות כאלו של הרמב״ם. שישראל טעו בדרך ולא ידעו היכן ללכת. כאומרו נבוכים הם בארץ. וכך קוראים אותו הערבים היום, כלומר את המדבר קוראים אותו אלתיה או אלתיה, שפירושו הטעיה, טעות. ומדמים כי ישראל טעו ונעלמה מהם הדרך. לפיכך בא הכתוב לבאר ולהדגיש שאותן המסעות הבלתי סדירים, ומה שאירה מן החזרה במקצתם בשינויי זמן ישיבתם בכל תחנה, עד שהייתה ישיבתם בתחנה אחת 18 שנה, ובתחנה אחת יום אחד, ובאחרת לילה אחד. כל זה בניהול אלוקי. ואין זו תאייה בדרך אלא כפי העלות עמודי ענן, ולפיכך פירט את כל הפירוט. הוא כבר בער בתורה שאותו המרחק קרוב וידוע וסלול בלתי נעלם. כלומר, המרחק אשר בין חורב אשר באו אליו בכוונה, כמו שציווה להר סיני באו בצורה מסודרת, לא בטעות. כמו שציווה התעלה תעבדון את האלוהים על ההר הזה, כבר מציאת מצרים בהתחלה הם מתכננים להגיע להר חורב, לסנה. ובין קדש ברנע, בין חורב, בין הסנה, בין הר סיני לבין קדש ברנע, שלשם היו צריכים להגיע, אמרה התורה בהתחלה מה המרחק, ידוע. ובין קדש ברנע שהוא התחלת היישוב, כמו שנאמר בכתוב, והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך, הרי הם יחזרו בסוף לקדש, וזאת תחילת היישוב לתוך הארץ, ואותו המרחק מהלך 11 יום, כמו שאמר 11 יום מחורב דרך הר סיני עד קדש ברנע. ואין בזה כדי לטעות בו 40 שנה, אלא טעם הדבר, הסיבות האמורות בתורה. וכך כלל גדול אומר הרמב״ם בכלל, כל פרשה שנעלם ממך טעם הזכרתה, ואתה חושב שזה מיותר, יש לה סיבה חשובה. ונהג בכל העניין כפי היסוד אשר העירונו, אשר העירונו זל עליו. מה היסוד שהעירונו חכמים זיכרונם לברכה עליו? כי לא דבר ריק הוא מכם. ודרשו, ואם ריק הוא, מכם הוא ריק. אז זה הרעיון של הרמב״ם. גם הבא הפירוט בכל ספר במדבר, כדי לעמוד בניגוד לדברי האומות אז והיום, כאילו הייתה פה משהו ככה, טעות כזאת, משהו אנושי כזה. ולמה פירוט המסעות? מסיבה רעיונית יסודית מאוד. כי טבעו של עולם שהוא שוכח, או רוצה לשכוח, או משכיח, אבל כשהמסעות יפורטו אחד אחד, עם המקומות, עוד יבוא יום ואז תגיע אל המקום ולא תוכל אלא לזכור. למה כתוב היכתוב על פי השם? כי אתה היית חושב שזה מיותר, ובא הקדוש ברוך הוא לגלות לך את הסיבה. אז אלה שלוש הסיבות שראינו. הרמב״ם בסיבה הרעיונית, ההשקפתית, הפילוסופית הזאת. רש"י וספורנו, כראיית המסעות המשבחים את השמיים, את הקדוש ברוך הוא, או קריית המסעות כמשבחים את ישראל. אני מבקש לנסות ללכת לכיוון נוסף שמוצע במדרש רבה, והוא רמוז בכמה מהפרשנים, הוא רמוז בפרשנים ההולכים בדרכו של הרמב"ן, ועל פניו הוא נראה קצת מוזר. אני יודעתי על פי הפירוש הזה, פירוט המסעות הוא לא עניין ערכי חשוב בפני עצמו של שבח ישראל או שבח הקדוש ברוך הוא או רעיון חינוכי חשוב, אלא הוא כל מהותו של ספר במדבר. הוא סיכום העניין של הספר ובירור כל מה שאנחנו מתבקשים לעשות בספר הזה שמתאר את הדרך. הדרך מהתם להכה. הדרך ממצרים לירושלים. דרך שהייתה צריכה להיות בת 11 יום, והתארכה ל-40 שנה. טבעו של עולם, שאם היינו שואלים את עצמנו, נו, אז ספר במדבר את מה הוא מתאר בעצם, תהיה התשובה, הוא מתאר את הבדיעבד. מלכתחילה לא היה צריך להיות בכלל ספר במדבר. הכל היה צריך להיות ב-11 יום. ספר במדבר הוא דבר שנוצר כנראה בדיעבד, מוכרחים. וכאן מופיעה נקודה מהותית מאוד, שמנסים בניגוד לזה לומר בעלי המדרש. נקרא קודם את המדרש, אחר כך ננסה לעמוד עליו. אלה מסעי, מדרש רבה במקום. מקור שבע, למה זכו להיכתב בתורה כל המסעות האלו? כבר הנוסח של השאלה הוא מעניין. למה זכו להיכתב בתורה כל המסעות? ההנחה היסודית שנמצאת בשאלה היא שמה שכתוב בתורה הוא בעל ערך של נצח נצחים. אם הוא זכה להיכתב בתורה, הוא נצח. היו המון דברים, וזכו המסעות להיכתב. הראיה לכך היא המסעות עצמם, כמו שאמרנו בתחילת הדברים. הרי לכאורה לא היה שום דבר ברימון פרץ ובגודגודה ובכל המסעות המופיעים באמצע. הראיה שהם לא הוזכרו בכל הספר בשום פרשה. זאת אומרת שלכאורה אין להם ערך של נצח. הסיפור שקרה בהם חשוב היה לזמנו. מפני מה זכו עכשיו להיכתב כל המסעות ולתת לעצמם ערך של נצח? זאת השאלה. השאלה הזאת היא יותר עמוקה, אני מקדים עוד חצי מילה. הרי המסעות מתארים לא יעד, אלא דרך, ודרך של בדיעבד. המסעות מתארים, צריך לזכור, כל דור המדבר מחולק לשלושה חלקים במסעות. החלק הראשון של ההליכה המסודרת, ממצרים ועד הר סיני, עד קדש. אז יש את חטא המרגלים בקדש ברנע, ואז מתחילים לנסוע ולחזור, לנסוע ולחזור, לנסוע ולחזור. ואז חוזרים בסוף השנה, בסוף המדבר, בשנה ה-40, שוב לקדש, ופונים אל מלך אדום מקדש עיר קצה גבולך, ומבקשים להיכנס לארץ. זאת אומרת, יש את תחילת המסעות של היציאה ממצרים לכיוון ארץ ישראל, בקדש יש את החטא, הכל נעצר, עיכוב ארוך מאוד, ואז חזרה לקדש ושוב מסעות לכיוון ארץ ישראל. ועל זה הבאה השאלה החזקה, כל המסעות האלו, שאין עניינם ההליכה, שהם כן זכו אלו של ההליכה להיות מפורטים בפרשות הקודמות, מפני מה כל האחרים זכו להיכתב בתורה? באה התשובה, נשמעת מוזרה מאוד. למה זכו להיכתב בתורה כל המסעות האלו? על שקיבלו את ישראל. נשמע משונה. דברים הקודמים נשמעו מאוד מובנים. לא שבחם של ישראל, לא שבחו של הקדוש ברוך הוא, לא רעיון חינוכי השקפתי שלא ישכחו את ההיסטוריה, אלא צריך להכניס לדרגה של נצח את אלמון דבלתיימה, את רימון פרץ, את יוטבטה, את גודגודה, את כל המקומות האלו שזכו לקבל את ישראל. מה הפשט? ננסה להבין. בעתיד הקדוש ברוך הוא ליתן שכרם, הם יקבלו על זה שכר. תכתיב יסוסו מדבר וצייה ותגל ערבה ותפרח ככה וצלת. הרוח תפרח ותגל ערבה. ומה מדבר על שקיבל את ישראל, כך תהיה לו כזאת זכות, תהיה לו כזה שכר, שהמדבר יהפוך להיות ליישוב המקבל תלמידי חכמים לתוך ביתו על אחת כמה וכמה. זה באמת נשמע כבר דרשה עבור. זה טוב, אבל איך זה מתחבר הנה? ננסה עוד מעט להבין. את מוצא, ממשיך המדרש, עתיד המדבר להיות יישוב. והיישוב עתיד להיות מדבר. מה הם רוצים? ומניין שעתיד היישוב להיות מדבר, שהמדבר יהיה יישוב, הבנו. יסוסו מדבר וצייה ותגל ערבה ותפרח ככה וצלת וכו'. ומניין שעתיד היישוב להיות מדבר, שנאמר ואת עשיו שנאתי. דבר השם מסע דבר השם ביד מלאכי. הלואך עשיו ליעקב, האוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. ובמה שנאתי את עשיו? ואשים את הרב מדבר, שממה, ואת נחלתו לתנות מדבר. אשים ואת עשיו שנאתי ואשים את הרב שממה. ומניין שהמדבר עתיד להיות יישוב שנאמר, אשים מדבר לאגמיים וארץ צייה למוצאי מים. את מוצא עכשיו אין אילנות במדבר, ועתיד להיות שם אילנות, שנאמר אתן במדבר ארז שיטה והדס ועץ. ועכשיו אין דרך במדבר, אין דרך, לא הולכים שם, שכולו חול. ועתיד להיות שם דרך, שנאמר אף אשים במדבר דרך בישימו נהרות. ואומר והיה שם מסלול ודרך, ודרך הקודש יקרא לה, לא יעברנו תמה, והוא לנו הולך דרך, ואבילים לא יטעו. עוד רגע נחזור לפסוקים. לפני שמבינים את הפרטים, ברור לגמרי שהמדרש מבקש להעלות אותנו למושגים אחרים. פרשת מסעי נכתבה כדי ללמד אותנו את הסדר של ההיסטוריה בעולם. עתיד המדבר להיות יישוב. יש עניין שצריך להתרחש בעולם, וכל נבואות הנחמה שניכנס עליהם בעזרת השם בשבועות הקרובים עוסקים בעצם בזה שהעולם יעבור למצב שבו המדבר עתיד להיות יישוב. אנחנו נגיע מיד לפסוקים ולנסות להבין את זה קצת יותר, אבל אני רוצה להסביר את זה מתוך הסתכלות כוללת בספר. העיר לי השבוע מישהו משומע השיעור הערה שאני חושב שהיא מעניינת מאוד. יש, כך אמר בספר במדבר, מין תעתיק של ספר בראשית. גם בבראשית וגם במדבר קורה דבר משותף. ישנה תוכנית, תוכנית אלוקית, והתוכנית לא מצליחה. ואחרי שהתוכנית לא מצליחה, נוצרת תוכנית מגירה. היא ארוכה יותר, מסורבלת יותר, בסוף יוצאים ממנה ומתקדמים לאט הרבה יותר מן התוכנית. כך היה בספר בראשית. ישנה תוכנית, גן עדן, עולם נפלא. היו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. אבל אז יש מי שמפריע לתוכנית. הנחש היה ערום מכל חיית השדה, הנחש מדבר עם האישה, האישה עם האיש, האישה אשר נתת עמדי, הנחש אישי אני ואוכל. התוכנית נכשלת. האדם מגורש מן הגן. 10 דורות ממתינים לחדש את התוכנית. העולם מגיע למבול, נוח הסנונית של העולם החדש מופיע, והתוכנית כמעט מצליחה, איש צדיק, תמים בדורותיו. ואז מגיע חם להרוס את השלב הזה. חם וכנען מגיעים ומצליחים להרוס את התוכנית. התוכנית ממתינה, ואז מגיע אברהם, והנה התוכנית אולי מצליחה, אבל יש מתח, יצחק וישמעאל. ועוד פעם, התוכנית כמעט מצליחה, אבל יש מתח, עשיו ויעקב. מי יממש את התוכנית? יעקב רוצה לממש את התוכנית ומקבל את הברכה למימוש התוכנית מרצונו בעל כורחו, אבל כדי לממש אותה הוא צריך לברוח מפני מי שרוצה להרוג אותו בדרך לממש את התוכנית. הוא בורח מהמימוש אל המימוש, הוא נפגע שוב במי שרוצה להרוג אותו בלבן בעשיו, מי עשיו? הוא כבר מגיע והנה התוכנית הולכת להתממש, ביקש יעקב להישב בשלווה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ושוב העסק לא מצליח. צריך להמתין. יורדים למצרים, טרוף טורף יוסף, הרעיון הגדול של את אחי אנוכי מבקש, צריך להמתין הרבה זמן. נפגשים האחים, אבל בתוכנית מגירה, במצרים. כבר עולים לארץ ישראל לקבור את יעקב, יש רגע אחד איזו הרגשה כזאת של ארץ כנען, אבל זה לא היה אלא ביקור מולדת קצר. חוזרים למצרים, עבודת פרך, התוכנית תצליח, היא נכתבה בהתחלה. גרי יזרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. יש תוכנית, היא מסובכת, היא איטית. התוכנית הראשונה, האדם לא זכה לממש אותה. ספר במדבר הוא אותו דבר, עם הבדל קטן. ספר בראשית מדבר על טווח של למעלה מ-2,000 שנה. ספר במדבר מדבר על טווח של 40 שנה. הולכים לגאול את העולם. עם ישראל יוצא ממצרים, ויציאת ישראל ממצרים היא לא רק יציאת ישראל, היא יציאת ישראל ממצרים של העולם כולו. אילו היינו זוכים, יוצאים ממצרים ומגיעים לירושלים ומקדש השם כוננו ידיך, ומשה רבינו מוביל את כל המהלך. אבל לא זוכים. התוכנית טובה, ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם כך, אבל לא זכינו והעולם נברא כך. תוכנית מופיעה 10 פרקים. איך נראים מחנות ישראל, איך נוסעים, מה קורה, ויהי בנסוע, על פי השם יישאו, על פי השם יחנו. והעסק לא מצליח. יש נפילות. וישנה תחושה שבסוף הנפילות הכל יורד. ואז פתאום מגיע החידוש הגדול. החידוש הגדול הוא בפרשה המסכמת את במדבר באלה מסעי. הזכרנו כשהיינו בספר בראשית את אותו מדרש מופלא, הזכרנו אותו יותר מפעם, הוא חשוב תמיד, הוא חשוב היום עוד יותר גם בפני עצמו וגם בהקשר של הדברים האלו. כשיעקב אחרי כל התוכניות זוכה כבר לשמוע מהבנים עוד יוסף חי, הוא לא מאמין. איך מופיע שם ויפוג ליבו, כי לא האמין להם. הם אומרים לו את כל דברי יוסף, אבל הוא לא יכול להאמין. ואז מופיע שם הפסוק המופלא, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהן, את העגלות, ותחי רוח יעקב אביהם. יאמר ישראל, רב עוד יוסף בני חי אלך והראינו בטרם אמות. אמות הפעם. יעקב רואה את העגלות, ובמדרש מופלא שהזכרנו אותו, מדרש מכתביה תימני, מופיע אותו מדרש שאלינו מתקשר עכשיו ומסביר לנו, יודעתי את העניין במדבר. מה הוא ראה בעגלות? ישנו מדרש ידוע של חז"ל, שיוסף שלח לאביו ואמר לו, אבא, כשפרשתי ממך עסקנו בענייני עגלה ערופה. עכשיו אני שב ואני מזכיר לך, זה הקוד. צריך להבין את זה. ישנו מדרש בכתב יד שבו מופיע דבר אחר לגמרי. ביי ביר את העגלות. אמר לו, אבא, כשפרשתי ממך היינו עסוקים בביאת המשיח. זאת הייתה הסוגיה שלמדנו. מאיפה? הדהו דאמרינן, בעגלה ובזמן קריב. זה כמו העגלות, בעגלה ובזמן קריב. תמוע כל כך מוזר, בעגלה בארמית פירושו במהירות, בעגלות בעברית פירושו בעגלות, אדרבה, בעגלות בעברית פירושו בסיבוב, בעיגוליות, בעגלה פירושה בקו ישיר, מהיר. אבל אחרי ההקדמה שהקדמנו, זה כל מה שגילה לו יוסף. אבא, אתה ואני שואלים את עצמנו כבר 22 שנה, איך שלחת אותי מחברון לשכם אל האחים ששונים אותי? אני יודע בדיוק מה הייתה התשובה שלך, ולכן... ביקשת להישב בשלווה פירושו, רצית כבר לראות את האחווה בין האחים, רצית כבר לשלוח אותי לראות את שלום אחי ואת שלום אתון, ורצית כבר לראות את הגאולה מתרחשת. כבר עברת את לבן ואת עשיו ואת דינה ואת אבא ואת כל מה שקרה, את הברכות ואת הקלות, עכשיו כבר ביקשת לראות גאולה. עניתי מיד הנני, ידעתי בדיוק לאיזה תפקיד אני הולך. אם שנינו צריכים לסכם מה שהתרחש לפני 22 שנה, התוכנית נכשלה. הגעתי לבור. אבל בוא תסתכל, אבא, בהילוך אחורה של 22 שנה. ביקשת לראות אותי מנהיג את אחי, כמו בחלום, ואביו שמר את הדבר. אתה רואה את זה עכשיו? אתה ואני עסקנו בביאת המשיח. בזה אנחנו עסוקים כל היום. זה מה שיהודים עסוקים תמיד. רק שאתה ואני חשבנו שזה יהיה בעגלה, מסתבר שזה בעגלות. אבל זה אותו משיח ואותה ביאת משיח. זה רק הולך בסיבוב הרבה יותר ארוך ממה שתכנן. וירא את העגלות אשר שלח יוסף שאותו הוא שלח מקודם. והוא רואה את הכל יחד. ותחי רוח יעקב אביו. אז התוכנית לקחה 2,000 שנה. קצת יותר זה לקח בספר בראשית. אז מה? זה כואב. אבל זה מגיע. איך מתאר ישעיה בנבואות הנחמה? ברגע קטון עזבתיך. ובחסד עולם ריחמתי. בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ורחמים גדולים אקבצך. איך אתה קורא לגלות? רגע קטון. מאוד מאוד קטון. וכדי שנבין את זה עוד יותר, הנביא נותן לזה עוד ביטוי. זה בכלל לא מציאות, זה שצף קצף. שצף קצף? זה קצף? 2,000 שנות איסורים גלו, זה קצף? כן, כשאתה מבין את הנצח. כן, כשאתה יודע שמול הרגע הקטון יש חסד עולם, והכל מחובר. עכשיו לעיקר. ואז כשתדע את זה, לא יהיה מסע אחד שלא תהיה לו משמעות נצחית. אז כשתדע את זה, הכל יתחבר לתוכנית. זה ארוך, אבל עתיד המדבר להיות יישוב. הדרך קשה מאוד. אילו היינו זוכים, היו התוכניות נראות אחרת. אני השם, אומר הנביא, בעיתה אחישנה. זכו אחישנה. לא זכו בעיתה. אבל גם לבעיתה יש כללים, יש דרך, יש סדר. כל התפקיד של ישראל בעולם, בניגוד לעשיו של ואת עשיו שנאתי ואשים את הרב שממה, כל התפקיד מתמצא בשתי המילים שאמר המדרש: לעשות מן המדבר יישוב. מסיימים את ספר במדבר, לא יודע אם מספיק הדגשנו, המילה מדבר בעברית היא כל כך נפלאה. מה זה מדבר בעצם? מדבר פירושו מקום מודבר מן הכל, בלי חיים, שממה, שום חיות. ומה קורה במדבר? במדבר, לא בשום מקום אחר, מתרחשת התופעה של הדיבור בוידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד לימור. הדיבור בעברית פירושו כוח החיים שבעולם. האדם נקרא, דיברנו על זה בשבוע שעבר, המדבר. המדבר פירושו המוות שבעולם. וכל התפקיד של ישראל הוא לקבל תורה במדבר, וללמד את כוח הדיבור מתוכו של המדבר, ולעשות מן המדבר יישוב. איך סיכמנו בספר ויקרא, בפרשת בחוקותיי, והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם? הזכרנו אז את הרמב"ן, את רבי שמעון בר יוחאי. לא והשבתי חיה רעה מן הארץ, שפה ביישוב לא תיכנס חיה רעה כי היא תהיה ביער. זה לא נקרא והשבתי, זאת לא השבתה. והשבתי חיה רעה, מסביר רבי שמעון בר יוחאי, על פי פירוש הרמב"ן, אשבית את רעת החיה מן הארץ, או אז נמר עם גדי ירבה ופרה ודוב תראה. כי כל חיית הטרף רעתה נובעת לא מזה שזה טבעי לה, אלא מאיזשהו חוק בעולם, שהנמר חייב להישרד ממני ואני חייב להישרד ממנו, ושנינו מפתחים מנגנוני הגנה והתקפה כדי ששנינו נשרד. יבוא יום שבו הרוע הזה יפסיק להיות הטבע הראשון או השני שלנו. גם חיה רעה אשבית מן הארץ. באותו היום גם הרוע המדברי יפסיק להיות מדבר ויהיה ליישוב. באותו היום יסוסו מדבר וצייה ותגל ערבה. זה לא מקרה שגאולתם הרוחנית של ישראל הולכת יחד עם אתם הרי ישראל אנפכם תיתנו. שישראל יחזרו לארץ שהייתה מדבר 2,000 שנה ויעשו אותה שוב ליישוב. זה התפקיד של ישראל בעולם, לעשות את המדבר יישוב. מפני מה זכו המסעות להיכתב? מפני שזכו לקבל את ישראל לתוכם. מקומות במדבר לא צריך להיות להם שם, כי לא צריך להיות להם קיום. זה מדבר, איך קורא לזה הנביא? וישפטה אתכם במדבר העמים. זה מדבר, זה הפקר, זה של כל העמים. אין איזה שם מיוחד, חי. וישראל עשו מהמדבר יישוב, ונתנו לכל מסע את הכוח שלו. כמה זה הפוך מעשיו? איך נאמר אצל עשיו? הפסוקים נמצאים בספר מלאכי, במקור 10. עשה דבר השם אל ישראל ביד מלאכי, אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם במה אהבתנו? במה אהבתנו? הלא אח עשיו ליעקב נאום השם, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, ואשים את הרב שממה ואת נחלתו לתנות מדבר. כי תאמר אדום רוששנו, ונשוב ונבנה חורבות? כה אמר השם צבאות, הם יבנו אדום, ואני אהרוס. וקראו להם גבול רשעה, והעם אשר זעם השם עד עולם. ועיניכם תראינה, ואתם תאמרו יגדל השם מעל לגבול ישראל. מה נאמר פה? מה פה? דבר מאוד פשוט. עשיו, בשינוי מיעקב, ועסקנו בזה בלידתם של עשיו ויעקב בבראשית, הם בדיוק ההפכים. עשיו נקרא עשיו, כך מסביר רש"י בתורה, מפני שהוא נולד כשהוא עשוי. הוא מושלם. צעיר, אדמוני. הוא מגיע לארץ שנקראת שעיר. הר שעיר. ההתחלה מוכנה. יעקב נקרא יעקב מפני שאין לו שום דבר עצמאי בכלל. ידו אוחזת בעקב עשיו, והוא נקרא על שם העקב הזה. אבל בסוף הכל מתהפך. את נחלת עשיו אשים שממה, ויעקב יקרא על ידי עשיו ועל ידי שרו של עשיו ישראל. העשייה הזאת, שנראית חזקה מאוד, העשייה העשיוית הזאת, יש לה תוקף טכני, אבל אין לה תוקף של נצח, כי פה לא עושים מהמדבר יישוב, לכן היישוב יהיה למדבר. הרבה יישובים ההיסטוריה ראתה. היא ראתה את היישוב האדיר של אשור ושל בבל ושל פרס ושל מדי, את כל היישובים. וכל היישובים האלה מזמן נעשו למדברות. היא ראתה את ישראל הקטן, הדל, את יעקב, שבסוף תמיד נעשה ישראל. כי תפקידו עלי אדמות הוא לעשות מהמדבר יישוב. אולי לפני שנתקדם עם זה, עוד הערה אחת מהפסוק הראשון הראשון בספר במדבר. אנחנו עוסקים בסוף הספר, בתחילתו וסופו מחוברים. זה פסוק שנשמע מאוד רגיל. שמעתי פעם מורה שמתחיל שיעור בכיתה בפרשה הזאת ואומר שהפסוק הוא יבש. נשמע נורא קצת, נראה עד כמה הוא יבש. מאוד טכני. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית, טכני אפילו מסורבל, לצאתה מארץ מצרים לאמור. מה נאמר פה? הקדוש ברוך הוא מדבר אל בני ישראל, סליחה, אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם. רק פרטים טכניים. אבל בואו ברשותכם נראה רגע את הפרטים הטכניים האלה. מהו המקום שבו מדבר הקדוש ברוך הוא עם משה? מדבר סיני באוהל מועד. מהו הזמן שבו מדבר הקדוש ברוך הוא עם משה? אחד לחודש בשנה. כלומר, שאלה טכנית באמת. מה הסדר שבו הולכים לגבי המקום? מתחילים במקום הכולל, כלומר במדבר סיני, ואז עוברים למקום הספציפי. איפה במדבר סיני? באוהל מועד. ואיך זה מופיע לגבי הזמן? בדיוק הפוך. באחד לחודש, אין לזה שום משמעות, אם לא תגיד לי לאיזה חודש. ואז עוברים לשם הכולל יותר, לחודש השני, עדיין אין לזה משמעות, שני למה? לשנה השנית, שנית למה? לצאתה מארץ מצרים. אז אם מותר, מותר לשאול את השאלה הטכנית בפסוק טכני. כשתיארו את המקום, התחילו בשם הכולל ועברו לפרטים. כשתיארו את הזמן, התחילו בפרטים ועברו לשם הכולל. נשמעת שאלה למדנית. מציע אור החיים הקדוש בתחילת ספר במדבר פרשנות עצומה, שעכשיו כשרואים את כל מגמת הספר היא מקבלת משמעות אחרת לגמרי. הדרך בעברית, אומר האור החיים, אני אומר את הדברים על פה, חלקם מופיעים פה. הדרך בעברית היא שמתחילים באמת מהפרט ועוברים אל הכלל. אני אומר שהיום תאריך כף תת או כף חת בחודש תמוז בשנה כזאת וכזאת. אני מתחיל בפרט, עובר לחודש, עובר לשנה. כפי שמופיע פה. לעומת זאת במקום נכתב פה הפוך. קודם כל השם הגדול, ואז השם הפרטי. אם צודקים אנחנו שהסדר היה צריך להיות כמו בזמן, כי אז השאלה היא רק למה שינו במקום. על זה באה תשובת האור החיים הפשוטה. במה מתחילים? בפרט. כף ג', כף ד'. רחוב. אחרי זה כותבים את העיר. ולמה עוברים? לעיקר. נכון? מי החליט שמדבר סיני הוא הכלל ואוהל מועד הוא הפרט? אולי זאת בדיוק הטעות שלנו? אולי כל מה שרצתה התורה להגיד בפסוק היבש הזה הוא שמדבר סיני הוא תפל לאוהל מועד? לך הוא נראה העיקר, כי אתה עובד לפי מטראז', אורך, גודל, שטח. אבל מה נותן למדבר סיני את כוח החיות שלו? אוהל מועד. בדיוק כמו שלמילה אחד לחודש אין משמעות אם אינני יודע למה קשור החודש. גם למדבר סיני אין שום משמעות אם הוא לא מחובר לאוהל מועד. כל התפקיד שלנו הוא שהשם ידבר אל משה במדבר סיני. ואנחנו נזכה לשמוע את הדיבור האלוקי מפי הגבורה במדבר. ונעשה מן המדבר ישוע. זה מה שיעשה מהתוכנית, גם כשהיא תבוא בצורה איטית, את העומק הגדול שלה. כל התפקיד הוא לתת משמעות לכל אחד מהמסעות. לתת משמעות גם לשואל שיוצא מקודשי הקודשים בדרך. כשאני חי נצח, כל מה שמתחבר אליו מקבל משמעות. מפני מה זכו מסעות לכתב? מפני שקיבלו את ישראל לתוכם. זמן קצר מאוד שנותר, אולי כמה מילים שבהם מברר את הדברים בצורה עמוקה מאוד, השפת אמת במקור 11. העניין הוא, דכתיב, לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. ובני ישראל בכוח התורה יכולים לעשות מהמדבר יישוב. ומי שזוכה לתקן את מעשיו, עושה יישוב מחלק המדבר. והכוונה היא מחלק המדבר שבו. לכל אחד יש מדבר סיני ואוהל מועד. ומי שזוכה לתקן את מעשיו עושה את חלק המדבר שבו יישוב. אם כי אינו מתקיים עתה בפועל, ממש, עתיד לבוא לידי יישוב. וכלל ישראל בכוח התורה שנקראת דרך. כאן דבר נפלא. דיברנו על המילה מדבר ודיבור. והמילה מדבר ודיבור הרי הולכים יחד. איך אומר שם המלך שלמה בשיר השירים? ומדברך נווה. הוא מדבר על הדיבור שלך, לא על המדבר שלך. הוא מתפעל מכלל ישראל שהצליחו לעשות מהמדבר דיבור, וזהו נווה המדבר שלהם. זה השיר של הדוד לרעיה. עוד מילה אחת ובה נעמוד, כי היא מפורטת עכשיו בשפת אמת. אמרנו שספר במדבר נראה ככה בדיעבד. הוא עוסק בדרך. כמה נפלאה המילה הזאת, דרך, בעברית. דרך, במובן הרגיל שלה, של way באנגלית, של דרך, היא דבר שאני מעדיף בעצם בכלל לא להתייחס אליו. אני נמצא במוצא, שואף ליעד, ולדרך אין משמעות. מסעיהם למוצאיהם, מוצאיהם למסעיהם. ככל שהעולם מתקדם יותר, הוא מקצר את הדרך. הוא לא משנה את מקומות המוצא והיד, רק הדרכים מתקצרות. אבל מה זה עוד דרך בעברית? דרך בעברית זה גם יעד. דרך הקודש, דרך החיים, דרך ארץ. דרך זאת הדרך שבה אני הולך. אנחנו מבינים מה הפירוש של הפסוקים שהוזכרו במדרש. אשים במדבר דרך, ודרך הקודש יקרא לה. זאת לא תהיה דרך טכנית, זאת תהיה דרך מהותית. תורה יקרא דרך, דרך עץ החיים. תורה נקראת דרך, כך פותחת הגמרא בקידושין. ומה פירוש דרך, ממשיך השפת אמת? וכלל ישראל בכוח התורה שנקראת דרך, ופרשת דרכים תקנו כל אלה המקומות שהיו חריבים ועתידים להיות יישוב. ועשיו הרשע, אפילו החלק יישוב שהיה לו, עתיד להיות מדבר. הוא נולד עשיו ומת שממה. ואחיו נולד יעקב ונהיה ישראל. זאת בדיוק המהפכה. ולכן הוצרכו בני ישראל להיות במצרים ובמדבר קודם שבאו לכלל יישוב. לתוכנית מגירה, כמו שהעזנו לקרוא לזה מקודם, יש ערך גדול מאוד. עם ישראל צריך ללמד לא רק איך מגיעים לארץ ישראל, אלא איך מעלים את מצרים. איך מעלים את המצריות, איך מעלים את המדבר ממדבר לדיבור, ממדבר ליישוב. כי תפקידו של ישראל בעולם הוא לעבור מגלו לגאול, מגלות לגאולה, מדרך של אמצעי שרוצים לקצר אותו, לדרך הקודש של יעד, של מטרה. ואז יש משמעות לכל המסעות. אז יש משמעות, גם אם אין לזה הרבה רעש, כמו אשור ובבל ומצרים בעשיו. לכן הוצרכו בני ישראל להיות במצרים ובמדבר קודם שבאו לכלל יישוב, והוא הדרך שתחילתו קוצים וסופו מישור. אבל הדרך שניתן לעשיו הוא תחילתו מישור וסופו קוצים. זהו שנאמר, ואתן לעשיו את הר שעיר, כי שמו כן ארצו. שנברא איש שעיר, שנגמר בשערו וקיבל מיד השלימות בעולם הזה, בסופו שממה. אבל יעקב התחיל מעקב עד שבא לראשית. לכן יעקב ובניו ירדו מצרימה, וזכו לבסוף לנחלת השם. אולי על פי זה, פרשת מסעי ופירוט המסעות שנכתב כדי ללמד שזכו המסעות לקבל את ישראל, ולא רק לתת תשובה לפירוט המסעות, אלא הסבר למגמת התורה כולה, המובילה את העולם מהתוכנית הראשונית בדרך, דרך הקוצים שסופם הוא המישור. והדרך הזאת, דרך הקודש יקרא לה. ערב טוב, אני רק מבקש להזכיר שבשבוע הבא, השיעור האחרון לפני תשעה באב, ואחריו